שלמה בחר בשיחות עם מאזינים על דילמות, משברים וסיפורים אישיים.
טוב לכם מאזינים ומאזינות יקרים, שוב נפגשים הלבבות כמדי יום שני בחצות, לשעתיים בהם אנחנו מדברים מהלב. בהם אנחנו כאן כדי לשוחח על כל נושא שתחפצו, לנתח ביחד מורכבויות ואתגרים שונים, לראות כיצד נחלץ מסיטואציות קשות שמגיחות מפעם לפעם לשגרת החיים. איך נוכל להפוך התמודדויות וקשיים לצמיחה ולגדילה? איך נפעל בזמנים בהם הבלבול והערפל מאיימים? וכן, אנחנו כאן גם בכדי להטות אוזן קשבת לכל מי שחש צורך להפוך למילים את אותן רגשות חבויים. המספר אליו תוכלו להתקשר בשעתיים הקרובות בכדי לשוחח איתי 03-593-93-03-05-593-93. אפשרות נוספת לשאול, להתייעץ או לשתף אותנו על ידי שליחת הודעה לאתר. בנוסף, מי שברשתו וואטסאפ יוכל לכתוב את שאלתו ולשלוח למספר 055-333-93-93, 055-333-93-93, נשתדל להתייחס ככל שיותיר לנו הזמן. מאזינים ומאזינות יקרים, אני מגיע כעת לאולפן ממפגש חד שבועי קבוע בבית הוריי העיקרים. שם אני בלי נדר קבעתי לימוד משותף עם אבי מורי, שהוא בעצם לימד אותי נקודה מאוד 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 חשובה. מתוך כל הנקודות שינקתי ממנו, הוא העביר בצורה מאוד מאוד חדה כל הזמן, בין בדיבור בין במעשה, את הצורך והחשיבות שיש בהכרת הטוב. ואני רוצה את הפתיח הזה להקדיש עבורו ולהקדיש עבורכם את נקודה מאוד 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 קריטית ויסודית וחשובה שהיא מפתח להצלחה בחיים. בפרשתנו, פרשת יתרו, מובאות 10 הדיברות. אחד מהם זה כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. הספר החינוך, כשהוא מדבר על המצווה החשובה הזו, הוא כותב ומסביר משורשי מצווה זו, שיהיה ראוי לו לאדם שיכבד ויגמול חסד למי שעשה איתו טובה, ולא יהיה נבל ומתנקר וכפוי טובה, שזו מידה רעה ומאוסה בתכלית לפני אלוקים ואנשים. זאת אומרת, לדבריו של החינוך, שורש המצווה נעוצה בצורך להיות מכיר טובה. המעניין שהחיי אדם מעלה נקודה שכדאי לעמוד עליה. הרי לכאורה, אם אנחנו מדברים על כיבוד אב ואם כשורש להכרת הטוב, נתבונן ונטמע. הרי לכאורה, אם כתוב בחז"ל שאדם שאין לו ילדים חשוב כמת, האם מוכרח שכל הורה שמביא ילדים לעולם עושה את זה מתוך צורך להעניק, לגמול לו טובה? הרי ודאי שהורים חפצים בילדים, כי זה צורך אנושי בסיסי של האדם עצמו. ואם כן, מדוע אני מחויב בכיבוד הורים תחת הכותרת של הכרת הטוב? וכך הוא כותב, יסחר פי דברי השקר האומרים שאינם צריכים להחזיק טובה לאב ואם, כי להנאת עצמם היו מכוונים, וממילא נולד. וכיוון שנולד מהם, נתן הקדוש ברוך הוא הטבע שהאב והאם יגדלו בניהם בטבע. ככל בהמה וחיה ועוף שמגדלים בניהם, ואין הבנים מחזיקים טובה לאבותיהם. התעלמון והשתתקון והתחרשון, כדכתיב, תעלמנה שפתי שקר, כי הם בעצמם מעידים עליהם שהם כבהמה, ולא חלק השם להם לב לדעת ולהבין. ועל זה אמרו חכמים, כל הכופר בטובתו של חברו, לסוף כופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא. החיי אדם שמעלה את התפיסה השגויה הזו, שבנים אינם צריכים להכיר טובה לאביהם ולאמם, מכיוון שלהנאת עצמם היו מכוונים, הוא מפליג בדברים קשים על אותה תפיסה. דוברי שקר, התעלמון והשתתקון והתחרשון. אבל מה באמת הנקודה, אם אנחנו מנסים להבין ברציונל, האם לכאורה אין כאן תפיסה שמבוססת על משהו אמיתי? האם אני באמת צריך להכיר טובה לאדם שעשה להנעת עצמו וממילא יצא לי טובה על כך? כשראיתי דברי אחרי האדם הזה, נזכרתי בדברי חז"ל. חז"ל מסבירים שההבדל בין אורח טוב לאורח רע, אורח טוב בא להתארח אצל מערכו, וכשהוא יוצא משם הוא אומר, איזה מערך מקסים, כמה הוא טרח בסעודה זו, איזה שתייה משובחת, איזה אוכל טעים, איזה מנה אחרונה משודרגת, הכל מה שעשה בעל הבית לא עשה אלא בשבילי. זה הגדרה של אורח טוב. לעומתו, אומרים חז"ל, אורח רע מה אומר? כל מה שעשה בעל הבית לא עשה אלא לצורך עצמו ובני ביתו, והוסיף לי בסך הכל עוד מנה אחת. מי שמתבונן בדברי חז"ל הללו, יתמע. האם יש כאן מציאות אובייקטיבית? מה באמת קרה פה מבחינה עובדתית? האם המארח הזה הכין את כל הסעודה בשביל האורח הזה? אם כן, האורח רע הוא לא רע, הוא דובר שקר. כיצד הוא מעז פניו לומר שהסעודה הזו נערכה ונקנתה והתבשלה לצורך המארח, כאשר העובדה היא שהכל נערך עבורו? ואם לא כך היא המציאות, אלא העובדה היא שאכן המארח הכין את כל הסעודה הזו עבור עצמו, ובסך הכל הוסיף עוד מנה אחת, מדוע זה שאומר כל הסעודה נעשתה לכבודי מוגדר כאורח טוב? לכאורה, אותו אורח הוא אורח מדומיין, הוא לא מחובר למציאות, הוא לא מחובר לקרקע. אבל חז"ל מלמדים אותנו יסוד עצום, יסוד נפלא, ואני מעיד בפניכם מאזינים ומאזינות יקרים, שכל אותם אלה שאיתם אני נפגש, וברוך השם לא מעט כאלו, ואני חוזה מחזה מרהיב של שינוי מהפכני בחייהם בכל תחומי החיים, בזוגיות, בחינוך, במערכת יחסים של אדם עם עצמו ועם סביבתו, עם חברה ועם שאר נושאים. המהפך הזה מתחולל על בסיס יסוד אחד, והבסיס הזה תמון פה בדברי חז"ל. ההבדל בין אורח טוב לאורח רע. האורח טוב מתעסק עם עצמו, במה שהוא קיבל, במה שהוא נהנה. ואם הוא קיבל מנה מצוינת, עם כל הנלווה לכך, אז כך הוא רואה את פני הדברים. האורח רע בשונה ממנו, מתעסק במה המארח הביא. לא רלוונטי מה המציאות. מה שקובע ומחליט ומכריע, האם בן אדם מתעסק בעצמו או באחרים. הנקודה הזו באה לידי ביטוי גם במצווה שבעזרת השם נקרא השבוע, בשבת, כבד את אביך ואת אמך. אדם שחב להוריו הכרת הטוב, מכיוון שהם העניקו לו, זה אדם עם שכל ישר. אדם שמתבונן ומתעסק בעצמו ולא בזולתו. לא מתפקידך לחשוב ולחשבן למה הם עשו, מה התכלית בעשייה שלהם ולמה הם כיוונו. אדם שקיבל טובה צריך להכיר על כך תודה. ואם לא, הוא כופר בטובתו של חברו, שעליו אמרו חז"ל, כאילו כופר בטובתו של מקום. הדבר החשוב ביותר בחיינו זה להתמקד בנו, מכיוון שכל אדם מבין שיש בורא לעולם. ואם יש בורא לעולם, כל תקרית, כל סיטואציה, כל אתגר, כל התמודדות שאתה נפגש איתה, היא נועדה עבורך. ולכן אל לך להתעסק באשתך, בבעלך, בילדים, בהוריך או בשכניך. תתעסק במה שאתה צריך לתקן. כי אם אתה לא מתעסק במה שאתה צריך לתקן, אתה חלילה כופר בטובתו של מקום. כי אדם שמאמין מוכרח להבין שאם קורית לך סיטואציה, אתה צריך להשתנות ולא לשנות. אם מפריע לך משהו, אתה צריך לזוז ולא להזיז. ואני כאמור מעיד בפניכם, שאלה שתופסים את הבסיס היסודי והמרכזי הזה, לקחת אחריות, להסכים לשנות, לחולל מהפך, לצאת מאזור הנוחות, חד משמעית, רואים שינוי מדהים בכל אחת מההתמודדויות שאדם חווה אותם. כן, מאזינים ומאזינות, לזכור נזכור, ההתמודדויות והקשיים הם מציאות, הן עובדה. הדרך שלנו כיצד להתמודד היא בבחירתנו ושליטתנו. אם ישנם כאלה שדוגלים בהישרדות ובייאוש, בהדחקה ובהשלמה, ישנם את אלה שבוחרים להרים את הראש, להישיר מבט למציאות, להתמודד ולנצל את המצב בכדי לגדול, להתקדם, לכבוש עוד יד. בשבילם אנחנו כאן בשעתיים הקרובות, אני אחזור שוב על מספר הטלפון 03-593-93, 03-593-93. לאדם מערכי לב ומהשם מענה לשון, נשתדל אנחנו כאן בתוכנית להפעיל את מערכות הלב באופן הרצוי ונאחל למענה לשון מאת השם. ברצוני להודות למנכ״ל התחנה אבי רוזן, מנהל התוכניות בצלאל כאן, המפיק שלנו כמדי שבוע, האדיב והסבלני יצחק חן, הוא זה שגם השבוע יקבל את שיחותיכם, על הביצוע הטכני בכישרון רב מנצח פנחס בינדר. ואחרונים חביבים, אני רוצה להודות לכם מאזינים ומאזינות יקרים, לאלו שמתקשרים, מתייעצים ומשתפים, וגם לאלו שמאזינים ומלקטים עיצות ותובנות מהשיחות ועד השיח המרתק. אתם הם אלו שנותנים בי את הכוח לצאת את ביתי בשעת לילה מאוחרת ולשוחח עמכם. שאו ברכה, כמה צלילים ואנחנו מתחילים.
כל טוב הוא יגמל, כל דג מי שגמר לך כל דג הוא יגמר לך כל דג סלע היי מי שגמר לך כל דג מי שגמר לך כל דג הוא יגמר לך כל דג סלע היי מי שגמר לך כל דג מי
עכשיו איתכם, מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר.
חי תמיד איתי כוחה.
שוב שלום מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו פותחים את השעה הראשונה עם המאזין הראשון, שלום ולילה טוב. הלו?
כן, שלום הרב.
שלום וברכה.
לשאול, אני מרגיש קצת יובש בלימוד. מרגיש שירד לי הגשמה, הכהנאה, נגמר לי האנרגיות. אני כאילו לומד, אבל לא, אני צריך המון המון כוח. איך אני חזק, מתעודד בלימוד ו... כאילו אני מרגיש שגם שאני גם אחרי שאני לומד, אני מרגיש הרגשת החמצה, והייתי יכול להיות יותר טוב, והציפיות שלי כאילו, הייתי רב של ציפיות ואני מתחזב מזה. וגם הצישון כאילו כתוב ששמעת בה יצילות, אבל מצד שני דיינו רואים שאם יש אישהו ודעת זה טוב. הצישון כתוב שליפום צער הרגל. אז כאילו, אז איך זה, איך זה... זה מה, איזה אירועים שהאיכות הפוך, אם יותר קשה או פחות, או שאם יש יותר ככה, הכל במי מנוחות יותר טוב. איפה האיכות של...
עוד פעם, תחזור על הקטע האחרון של השאלה, מצד אחד.
שמעת ויצילותה.
כן.
כמו זמן זה חורף טוב.
כן.
מצד שרואים שזה איכות של לימוד יותר טוב. אני כתוב לפום צער רג, רואים שהליכות של הלימוד אני יכול להגיע להישגים יותר עם בצער, יותר קושי.
כן.
כתוב שיותר לטווחת ולא בצער, מה שאלף ולא אלף בצער.
כן, קודם כל פה מדברים על שכר, לא מדברים על האיכות של הלימוד, וכפי שאנחנו מבקשים בורא עולם שלא יביאנו לידי ניסיון, ולצד זה ודאי שאדם שעומד בניסיון, הוא מגיע לדרגות מאוד מאוד גבוהות. לכן אני לא חושב שיש סתירה בין דברי החז"ל. כי זה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא חיים של שלום, חיים של שלווה, חיים של השקט וביטחה ונחת וכולי, ביקש יעקב להישב בשלווה, יעקב אבינו, בחיר האבות, ביקש להישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. לא די להם לצדיקים שנחים בעולם הבא, שמבקשים מנוחה בעולם הזה. כי פה אנחנו פה בשביל לעבוד, בוודאי שאנחנו צריכים את מנוחת הנפש, ו... לו בכדי שכשיש מצבים כאלה, ויש מצבים של כפי שהיום והבריאה בנויה באופן כזה, שיש אור ויש חושך, יש מצבים גם בחיים של כל אחד ואחד מאיתנו, שיש מצבים יותר מוארים, ויש מצבים שלא יבואו, אבל יותר חשוכים. כפי שדוד המלך אומר, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. אם אנחנו רוצים להיעזר באמונה שזה נשק אדיר ויחיד שקיים בזמני לילות, בזמני חושך, בזמני קושי, בזמני מצוקה, אנחנו חייבים להקדים, להגיד בבוקר חסדך. כשהכל זורח ופורח, כשהכל טוב והמצב מואר, אז אנחנו מתרגלים בעצם שהמצב הוא כתוצאה מחסדיו של הקדוש ברוך הוא, כי אז יותר קל לנו לשייך את זה לבורא עולם. ואז, כאשר אנחנו עושים לעצמנו מעין שטיפת מוח שכזו, שמגיעים למצב של לילה חלילה, אז אנחנו יכולים להיות מספיק חזקים ולהישען על האמונה. כך גם בענייננו, כאשר בן אדם הוא נעזר ויונק כוחות ומגייס כלים, כאשר הוא נמצא במנוחה ובנחת ובשלווה ובהשקט ובבטחה ולומד טוב, אז גם כשיש מצבים יותר קשים, מצב של צער, ומצב של צער זה לאו דווקא מצב של משהו טרגי חלילה, אלא יש לפעמים מצבים שאנחנו יותר מתוחים, או יותר טרודים, או יותר לחוצים. אדם נמצא עכשיו בתהליך של בעזרת השם רכישת דירה. אז עכשיו יש תהליך של משכנתה, וכל מיני לחצים שונים ומשונים. ואשתו צריכה ללדת. אז יש עכשיו זמנים יותר מאתגרים. או בבית יש עכשיו ילדים שמרעישים. אז מטבע הדברים זה פחות נוח מאשר לשבת בבית מדרש שקט וממוזג. ודאי שבמצבים כאלה לפום צער האגרה. לפי הצער, כך יותר השכר, ודאי, כי הקדוש ברוך הוא עומד את עשייתנו לפי המאמץ ולא לפי כישורינו ולפי השגתנו. אנחנו לא אנשים של הישגים, אנחנו אנשים שצריכים את הדרך, את המסלול. אותו אנחנו צריכים לבצע. כי אם הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו יעדים ותוצאות, הוא היה בונה אותנו באופן כזה שאנחנו בלי מאמץ בכלל ובנקל, ובלי יצרים, ובלי בלבולים, ובלי קשיים, מבצעים את התוצאות. אבל אנחנו לא קבלני ביצוע. אנחנו קבלני מאמץ וטרחה ויזע ויגע ודרך. ולכן אני לא חושב שיש סתירה בין שני דברי חז"ל, שאותם הבאת בבקיאות רבה ומרשימה. כעת נתייחס בקצרה לפתיח שאלתך, ששם שאלת בעצם מה עושים כשיש יובש בלימוד. אז קודם כל, רילקס. אתה יודע מה זה רילקס?
לא.
להירגע. הכל בסדר. למה? מכיוון שאנחנו יודעים, כך כתוב גם בחז"ל, שתורה מתשת כוחו של אדם. זאת אומרת, זה דבר שהוא אך טבעי, וייתכן מאוד שבגלל זה התורה כל כך מגוונת ומעניינת ומחולקת ומסועפת להמון המון מקצועות. יש לנו תורה, ויש לנו משנה, ויש לנו גמרא, ובתוך כל אחד מהדברים שאמרתי יש כמה מסלולים ודרכים כיצד ללמוד את זה. ניקח לשם דוגמה את הגמרא, אז יש בעיון ויש בבקיאות, שלכל אחד יש חלק בשורש נשמתו, למה הוא מתחבר ומה התפקיד והייעוד שלו לפי החיבור הזה, כפי שכותב הארי הקדוש, כפי שמובא בחז"ל בסוף מסכת אוריות, יש סיני ויש עוקר ערים. יש אחד שהוא מחובר יותר לבקיאות, להכיר, לדעת ולהיות בקי בכל שטחי התורה, ויש כאלה שיותר המקום הטבעי שלהם זה להתלמדן ולהתגשמק, כפי שאתה השתמשת בנוסח הזה, וליהנות ככה מפיקודי השם ישרים מסמכי לב, לקחת סוגיה, לפרק אותה, לשבת במשך חודש ולדון ימינה ושמאלה וראשונים ואחרונים וכדומה וכן הלאה. לכן זה דבר שהוא טבעי, שבן אדם לפעמים מרגיש איזושהי עייפות, איזושהי התשה. אבל זה שזה לגיטימי וזה בסדר, זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לטפל ולראות כיצד לפתור את זה. ולכן, אני רוצה לשאול אותך, כשאתה אומר שנגמר לך, מתי הגיעה תחושת העייפות? זאת אומרת, מתי היה לך תחושה של פריחה, של עשייה, של שטייגנטוב, לאחרונה?
חנוכה כזה.
זאת אומרת, עד חנוכה היה מצוין.
כן,
אפשר להגיד, כן. מה בעצם קרה מחנוכה? עייפות טבעית, או שהראה איזה משהו בבית עם האישה, עם הילדים, איזה קושי מסוים? כי לפעמים לא תמיד אנחנו משייכים, אבל כשבן אדם טוב לו, אז הרבה פעמים גם בתחום הלימוד יותר טוב. אבל כשבבית יש קשיים ומתחים, או כשיש לחץ כלכלי, או כשבן אדם לא עושה לעצמו מספיק טוב כפי שהוא צריך בנושאים אחרים, אז הלחץ משפיע ונכנס גם כן לתוככי בית המדרש.
לא, זה האמת שנודע לי בת.
בשעה טובה? בשעה טובה, ברוך השם.
זה
בתברה וזה. כמה ילדים בלי עין הרע?
חמש.
וואו, בלי עין הרע. כן, אז שוב, לפעמים הקושי הזה, העייפות הזו, היא נתפסת על משהו שהוא אך טבעי, והתפקיד שלנו זה לא להימנע ולהתכחש לזה, כי הקדוש ברוך הוא לא תוהו ברע לשבת יצרה. הקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם יימשך, פרו ורבו מלאו את הארץ, ומטבע הדברים ודאי שכאשר אישה נמצאת במצב של, 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 הבאת עוד ילד לעולם, אז כל הבית מושפע מזה, לטוב ולמוטב, לא למוטב חלילה במובן השלילי, אלא זה דבר שהוא מייצר קצת מציאות שונה. פתאום אנחנו יותר טרודים עם הילדים, ופתאום יש לילות שבהם אנחנו לא יושנים כפי שצריך לישון, כי יש עוד ילדים בבית, ולכן לא צריך להילחם בזה, ולא צריך להתכחש לזה, ולא צריך להתעלם מזה. ולכן אני חושב שהתפקיד שלך כעת זה פשוט לקום ולעשות מעשה, לחזור למצב הקודם, כי אני מבין שהעייפות פה היא לא עייפות טבעית, אלא עייפות שהיא התחילה ממשהו שהוא מבוסס על סיפור אמיתי, מה שנקרא, ואיכשהו נמשך, כי אחרי שבן אדם כבר נכנס למצב של חולשה, אז לפעמים יותר קשה לו לקום. כפי שאומר דוד המלך, ברח לי הפסוק, ברח לי. אבל... מה?
חשתי והתמעמתי.
לא שומע.
חשתי ולא התמעמתי.
אולי גם מתאים, עזרת לי, אבל לא התכוונתי לזה. על כל פנים, לקום זה לפעמים יותר קשה מאשר להישאר במצב סטטי. הנה, פנחס בינדר עוזר לי עכשיו ממקום אחר, שבע יפול צדיק וקם. זאת אומרת, דרכו של הצדיק זה לא למרות הנפילות, אלא בעקבות הנפילות. דווקא בגלל שהוא נפל, אז הצדקות שלו נותנת לו את הכוח לקום. ולכן התפקיד שלך עכשיו זה לקום ולחזור לעניינים, וזה קודם כל בשבוע, שבועיים הראשונים, מאוד מאוד להשתדל לתפוס אספק מסוים, נושא מסוים, שבוע, שבועיים. לא יותר מזה, פנחס בינדר פה אומר לי באוזנייה, לפחות דף אחד ביום, אבל אני חושב שאתה תעשה, אין אדם למד אלא מה שליבו חפץ. ולכן צריך לראות מה ליבך חפץ, מה אתה אוהב ללמוד, איזה תחום, איזה נושא, למה אתה מחובר, ומכאן תיקח לעצמך מחייב, לפחות לשבוע, שבועיים הקרובים, בשביל לחזור לעניינים. ומאז בעזרת השם, המצב עיסה כקדמותו, כפי שהיה עד חנוכה, מכיוון שכפי שאני שומע, מדובר ביהודי תלמיד חכם, אדם שמחובר, אדם שיש לו כבר חמישה ילדים, ועדיין הוא מחובר ללימוד, אז יותר מסביר להניח שמדובר באדם שיש לו תשתיות חיוביות, חזקות, מחובר, ולכן הקושי הוא קושי זמני, כפי שאמרתי וצפיתי, שהיה משהו אירוע בבית, אז ברוך השם, האירוע הזה אירוע חיובי של הולדת ביתך, ולכן בעזרת השם, תוך תקופה קצרה תוכל לחזור למצב הקודם של פריחה וסגסוג בלימוד, ושבתך הקטנה תהיה ראויה לתואר בס תלמיד חוכם. לילה טוב ובשורות טובות, כמה צלילים ומאזין נוסף.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
הם מרחמים עליי, חושבים שהחיים שלי קשים מדי, לא יודע ליהנות ומצומצם כזה, ושאני לא מבין בעולם הזה. תתאם ואז תבין, אולי בסוף תרגיש הנשמה שלך
זועקת אז תגיד לי בין הזמנים בכנרת אחרי חצות שיפלו לי על ספינה והגולן ממול רק תפתח את הלב שלא יהיה נעול תקשיב לי זה כדאי וגם אתה תרגיש הנשמה שלך זועקת אז תגיד לי מדף מרה מסברה טובה ברמבר תגיד לי מה יותר מתוק תגיד לי מה זה גם עולם הזה וגם עולם הבא גדול, רק אל תשכח שהעולם הזה חולף נגמר מהר כל כך אם בתורה תיגע פתאום תראה את האש לא מוותר על כלום כי זה כל מה שיש רואים על הפנים פתאום אתה מרגיש הנשמה שלך צוחקת אתה יודע גם עולם הבא תגיד לי מה יותר מתוק מדף גמרא מסברה טובה ברמב"ם תגיד לי מה יותר מתוק תגיד לי מה זה גם עולם הזה וגם עולם הבא זה גם עולם הזה וגם עולם הבא
עכשיו איתכם, מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר.
חי תמיד איתי כוחה.
כן, מאזינים ומאזינות, שבנו אליכם, אנחנו עם מאזין נוסף, שלום ולילה טוב, הלו.
ערב טוב.
כן, שלום וברכה.
שלום וברכה. יש לי בן בכיתה ב'
כן.
כך בן 7. אני קצת אסביר לך את האופי שלו ומה בדיוק הבעיה. קודם כל זה ילד מאוד חכם, מאוד עם לב זהב, ונמשך לרוחניות, אוהב להתפלל, בא להתפלל איתי ויושב יפה מול הסידור ומשהו כאילו לא... שונה משאר אחים.
כן.
והוא בקיא בכל מה שהוא לא, הוא לומד בחיידר. ומשום מה יש לו בעיה שהוא, כלפי החברה, הוא לא מסתדר עם החברה. כמעט אין לו חברים בכיתה, והוא מרבה, כאילו, הוא אוהב להציק לילדים, לא בצד של רוע. בצד של, כאילו, תראו אותי, הוא אוהב, כאילו, להפיק את הצומי שלו על ידי שהוא מרביץ ילדים בעצם והוא משך הרבה אשת אליו. זאת אומרת, הוא... מבחינה של ההתנהגות, הוא... משום מה, צריך שיפור, כאילו. זה עושה במצב של בעיה של אין לו חברים. ולא מדובר על ילד רע. ממש יש לו נשמה טהורה, ו... רק בנקודה הזאת ש... ממש, הילדים כאילו לא אוהבים אותו, הוא כל הזמן מציק להם.
כן.
ואני רואה את זה גם בבית, עם האחים שלו.
כן. כמה ילדים יש?
שמונה, ברוך השם.
שמונה. ואיזה מספר הוא?
הילד שכל הזמן גם, הוא כל הזמן מחייך, עם ביטחון עצמי גדול, והוא יכול לפקוט ולחייך, יש לו כאילו, יש לו כזה שמחת חיים טבעית כזאת.
שמחת חיים טבעית כן, ביטחון עצמי פחות הייתי אומר. איזה מספר הוא בבית?
חמישי.
כן, ואיך יורשה לי לשאול איך המצב בבית בין הוריו?
מעולה, ממש מעולה. הוא מקבל המון חום באהבה ויחס מאוד מאוד טוב.
לא, 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 זה לא מה ששאלתי. שאלתי איך היחס בין הוריו.
סליחה. מצוין גם כן, טוב מאוד.
טוב מאוד ומורגש? יש אווירה טובה בבית וכבוד הדדי?
ממש, כן.
כן,
ממש.
עכשיו, כשאתה אומר לי שהוא, ברוך השם, אני שומע שאתה אבא מאוד מאוד מעורב, כפי שאתה העדת, שמקבל המון המון יחס אישי, כל אחד, והמון אהבה וכולי.
כן.
אני על, על רמקול? אני שומע את עצמי פעמיים?
אני לא יודע, אני...
הרדיו דלוק?
לא.
השתקל, תבדוק מה זה פנחס. בוא ננסה שוב. חוזרים אליו. עכשיו יותר טוב? הנה, עכשיו נשמע לי יותר טוב, כן.
עכשיו טוב, בסדר?
בוא ננסה. אז ברוך השם יש שמונה ילדים, יחסית אני מבין שהם די צפופים.
כן, בערך שנתיים, שנה וחצי.
מקסים. עכשיו תראה, יש את היחס הכללי כפי שעדת, ובאמת ניכרים דברי אמת, שאתה משתדל להעניק יחס לכולם, יחס אבאי, אוהב, וכן הלאה. אבל מטבע הדברים, אם לא מקדישים המון המון שימת לב לנקודה הזו, ואם לא מקדישים זמן מיוחד לדבר הזה, מאוד 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 עלולים לפספס את זה, ולשלם חלילה על כך עם ריבי ריביות בגיל יותר מבוגר. השאלה היא, האם יש זמן מסוים שאתה מקדיש עבורו שיש יחסי אבא ובן נטו?
תראה, כמעט כל יום אני יושב עם, יש כאילו שלושה ילדים בחדר אחד, אז אני יושב איתם כמעט כל ערב, לפני השינה, מספר להם סיפור, ומדבר איתם, ועם כולם, שלושתם ביחד, ולא דווקא איתו, זה ממש לבד.
כן, לא, זה גם לא איתו לבד, וזה גם לפני השינה. זה, אני חושב שזה לא מספיק. לא רק שזה לא מספיק, אני חושב שזה לא פותר את הבעיה שעליה אנחנו מדברים, מכיוון שאם אנחנו מנסים להביט על שורש העניין, ולא בצורה שטחית מלמעלה, כשילד לצורך העניין משקר, אז הכי קל לתייג את הילד כילד שקרן. אבל ילד לא סתם לא דובר אמת. ילד בדרך כלל משקר משתי סיבות. או מפחד, כי אם הוא יגיד את האמת, המוח שלו מספיק זריז להבין את התוצאה של הדברים, ולכן הוא אומר, לא אני שברתי, לא אני עשיתי, לא אני פתחתי. או שלחילופין, הוא רוצה תשומת לב. אז הוא מספר שהוא ראה עכשיו, אני יודע מה, איזשהו משהו יוצא דופן ברחוב, או שקרה בחיידר כך וכך וכן הלאה, בשביל למשוך תשומת לב. ולכן צריך לבחון כל דבר בשורשו, מאיכן מגיע התופעה הזו. וברגע שאתה אומר שהילד מציק בכדי למשוך תשומת לב, משהו חסר לו בתשומת לב. והיכולת שלנו כהורים בכלל וכאבא בפרט בתחום הנפש של הילד היא כבירה ועוצמתית, ויש לנו יכולת להזין את הנפש ואת הנשמה שלו בצורה כזו שאז הוא מגיע טעון לכל מקום, גם למקום לימודים שלו, ופחות רואה צורך למשוך תשומת לב בצורה כזו שלילית. וכפי שאתה מעיד, זה גם בבית. זאת אומרת, ברגע שבן אדם, הסיסמה המכובסת והישנה והלעוסה הזאת, מה שנקרא, אין ילד רע, יש ילד שרע לו, חייבים לומר שיש בה גם מן האמת. זאת אומרת, אדם, אנחנו יודעים גם על עצמנו, כאשר אנחנו נינוחים, זה תוצאה של שלוות נפש פנימית שטוב לנו. ולכן, אני חושב שברגע שיהיה לו טוב, הוא יקבל את המזון שלו, את הארוחה שלו, אני חושב שיהיה לו הרבה יותר קל. תראה, יש שתי דרכים לאדם שרוצה להוריד במשקל, איך לנסות לסייע לו. הדרך אחת, להגיד לו תפסיק לאכול כל הזמן. נכון? הדרך השנייה, לגעת בשורש. להגיד לו תקפיד על ארוחות מסודרות. זאת אומרת, למנוע בעצם את הנזק עוד לפני שהוא בא. מה שנקרא, לא לבנות בית חולים מתחת הגשר, אלא פשוט לתקן את הגשר. מה הסיבה שבן אדם כל הזמן מנשנש? כי אין לו ארוחות מסודרות, הוא רעב, אז הוא לא אכל ארוחת בוקר כמו שצריך, אז הוא אומר, טוב, אני אוכל רק רוגלך. אחרי זה אומר, טוב, קצת ביסלי, לא נורא. אחרי זה, טוב, יש פה הוגיה טובה. אחרי זה, הנה, אשתי נשאר הוא גם משבת, אני אוכל גם קצת מזה. וזה הנזק הנוראי שיש. כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזו, שיש בוקר, צהריים וערב, וכפי שהרמב״ם אומר, בבוקר צריך לאכול כמו מלך, בצהריים כמו אדם בינוני, ובערב כמו אביון. זאת אומרת, צריך להתחיל את היום בצורה כזו שאתה פותח את היום ואוכל כמו שצריך. ברגע שבן אדם אכל ארוחת בוקר כמו שצריך, הרוג הלך לא קורץ לו עין, והביסלי לא קורא לו, והעוגה לא מדברת אליו, כי הוא כבר אכל. אתה מבין? עכשיו, ברגע שהילד שלך יקבל את המנה שלו, הוא לא ינסה לחטוף כל מיני חטיפים בדרך, בדוגמת אחים או בדוגמת חברים שלו מהבית הספר.
כן, אני מבין מה שאבא אומר, זאת אומרת, למרות שהוא לא מקבל פחות מהאחים שלו, הוא כולם כאילו, הוא גם ילד שמקבל יחס יפה באופן כללי, ודווקא זה נראה שהוא פחות צריך לזה, כאילו, בגלל שאמרתי שהוא